לכם אהוביי וידידיי מורי ורבותיי, אנחנו לומדים עכשיו את המשנה הראשונה, הסוגיה הראשונה בפרק כיצד מברכים, מסכת ברכות בפרק שישי. השיעור מבוסס על הספר הנפלא מהרבה ברכה על מסכת ברכות ממורי ורבי הרב הגאון רבי יעקב דוד הומניק שליטה. כתוב במשנה תנן, במשנה כיצד מברכים על הפירות, על פירות האילן, הוא אומר בורא פרי העץ, ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, על ירקות הוא אומר בורא פרי האדמה. רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים. רש"י מפרש מה זה בורא מיני דשאים, למה בורא פרי מיני דשאים על ירקות, לפי שיש בכלל פרי האדמה דשאים וזרעים כגון קטניות, ורבי יהודה בי הקר ברכה לכל מין ומין. למדנו במשנה שעל איך, המשנה שואלת איך מברכים על הפירות, והמשנה עונה שעל פירות האילן בורא פרי העץ, על פירות הארץ בורא פרי האדמה, על הירקות יש מחלוקת. לפי התנא קמא מברכים בורא פרי האדמה, רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים, ורש"י מסביר שיש פרי האדמה שהם קטניות זרעים, ויש פרי האדמה שהם ירקות דשאים, ורבי יהודה מצריך הכר ברכה לכל מין ומין, צריך להיות מאוד ספציפי ולברך על כל מין בנפרד, ולכן יש לו ברכה על פרי האדמה כגון קטניות בורא פרי האדמה, אבל על ירקות רבי יהודה אומר שחייבים לברך בורא מיני דשאים. ואנחנו צריכים להבין, כמו שהקשו התוספות, למה כתוב כיצד מברכים, משמע שאנחנו יודעים כבר שמברכים, אנחנו רק שואלים איך מברכים. אבל מאיפה אנחנו יודעים שמברכים בכלל? תוספות מתרצים שאנחנו כבר ידענו את זה במקום אחר. אז התנא מתחיל לשאול איך עושים את אותם הברכות שאנחנו כבר יודעים ממקום אחר, מקור אחר, שמברכים אותם. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שענו תוספות, כי הסוגיה מתחילה בלשון מנה הנימילי ומביאה את המקור לברכת הפירות. אז משמע להדיה שעיקר עניינה של המשנה הוא להשמיענו את עצם החידוש שחייבים לברך על הפירות, כי הרי הגמרא אומרת מנה נימילי, מאיפה אנחנו בכלל יודעים שמברכים על הפירות? משמע שזה החידוש של המשנה, להגיד לנו שמברכים על הפירות. אם כך, אז למה כתוב במשנה כיצד מברכים על הפירות? כאילו שאנחנו כבר יודעים שמברכים על הפירות. אבל לפי הגמרא, הגמרא הבינה במשנה שהמשנה לא ידעה שמברכים על הפירות. אז למה המשנה פתחה כיצד? שהמשנה תגיד שעל הפירות מברכים כך וכך. שהמשנה מחדשת לנו שעל פירות בכלל, על האכילה מברכים. ולא, משמע במשנה, בגמרא, הבנת הגמרא במשנה, שאנחנו כבר יודעים שמברכים, ואנחנו רק שואלים איך. איך מברכים? כיצד מברכים? אבל אנחנו לא יודעים מאיפה, הגמרא צריכה להביא מנה נימילי. מאיפה אנחנו בכלל יודעים שמברכים? אז לא היה צריך להיות כתוב כיצד מברכים, כאילו שאנחנו כבר יודעים שמברכים, והשאלה היא איך. היה צריך להיות כתוב חידוש שבכלל מברכים. עכשיו, בסוף המשנה כתוב רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים. רש"י מפרש שרבי יהודה בא הכר ברכה לכל מין ומין. משמע שיש כאן חיסרון אם אומר בורא פרי האדמה, בפני שאינו ניכר שמברך על הדשאים. אבל זה מעניין שאם נסתכל בסוגיה להלן בדף מם, כתוב מה הייתה מדי רבי יהודה, שנאמר ברוך השם יום יום, כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו. מה רואים מכאן מהגמרא? שלדעת רבי יהודה יש חיוב מצד עצם דין ההודיה של הלכות ברכות, שמצד הלכות ברכות בכל מין צריך לתת לו מעין ברכותיו. זה לא מדין הכר, הכר זה דין כללי שצריך להיות ניכר על איזה מין מברכים. אבל בגמרא לא כתוב כך, כתוב שמדין הודיה על הפירות, על האוכל, צריך לברך בפרט באופן ספציפי על כל מין ומין. אז אנחנו צריכים להבין את רש"י. רש"י הרי אומר לפי דעת רבי יהודה בי הכר ברכה לכל מין ומין, הרי זה סותר את הסוגיה, זה לא מדין הכר. זה מדין כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו. זה חיוב מצד עצם דין ההודיה של הלכות ברכות, שחייב להודות ולברך על כל מין מצד הייחוד שבו. ומעניין שרשי לא כותב במשנה שהגמרא יאלף למקרא, הגמרא לומדת מפסוק, כמו שרשי כותב בכל מקום. ומאידך גיסא, סוגיה לא מזכירה את הספרה של רשי, שיהיה ניכר על מה שהוא מברך. אז יש סתירה בין הסוגיה לרשי, איך רשי יסתדר עם הסוגיה. בסוגיה פותחת, מנה אני מילי, דתנו רבנן, קודש הילולים להשם, אז כתוב הילולים, שזה ברכה. ולמד שטעונים ברכה לפניהם ואחריהם, מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעם כלום, קודם שיברך. אז צריך ברכה לפניו ואחריו, הילולים, וכאן אמר רבי עקיבא שאסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך. רש"י מפרש קודש הילולים, בנטע רווי כתיב. קודש הילולים מדובר בנטע רווי, הפירות של השנה הרביעית של העץ, שצריכים לאכול בירושלים או לפדות ולהביא את הכסף לירושלים ולאכול. ומה שמרה שאומר שני הילולים טעון באכילתו. שצריך שני הילולים, שתי ברכות. כשתאכלנו בשנה הרביעית שמותר באכילה, צריך שתי ברכות. ברכה לפניו, ברכה לאחריו. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין מה העניין הממרה של רבי עקיבא. מכאן הרבי עקיבא אסור לאדם שיתאום כלום. קודם שיברך. הרי לשון הלימוד הוא שטעונים ברכה לפניהם ואחריהם. זה יותר מתאים אם רבי עקיבא היה מתבטא מסגנן כך, מכאן שחייבים לברך על הפירות. אז למה כי רבי עקיבא הדגיש שאסור לטעום? איפה נכנס פה איסור הטעימה? אחר כך כתוב, והי קודש הילולים להכה ודעת. קודש הילולים בא ללמד אותנו שצריך לברך. הימי בא אלי חד אמר רחמנה, אחלי והדר אחלי, ואידך, דבר הטעון שירה, טעון חילול, שאין אומרים שירה אלא ליין. וכולי. הטעון שירה, טעון חילול, וכולי, שאין אומרים שירה אלא ליין. הניח למד אמר נטע רווי. אלא מד אמר קרם רווי מייק אלא מימר. רש"י מפרש, היי מביילי, חילולים לשון חילולים. חילולים זה לשון חילולים. חד מיני הוא עד אלא רוי אחלי והדר אחלי. אז אחד מהחילולים בא ללמד אותנו שצריך קודם לחלל את זה על כסף, ואחר כך אתה יכול לאכול. הוציאו לחולין על ידי פדיון, אם באת הלוך לא מחוץ לירושלים, זה אחלי עם חטא והדר אחלי עם חף. קודם כל לחלל את זה על מאות ואחר כך לאכול. וחד ללמדך שלא נאמרה תורת רווי אלא בקרם. והשני בא ללמד אותנו שדבר הטעון שירה טעון חילול. מה זה דבר הטעון שירה טעון חילול? שרק יין שטעון שירה טעון חילול. דהיינו שכל הדין הזה של רווי נוהג רק בקרם. אז מהילולים אנחנו לומדים שני דברים, ואין לנו מקום ללמוד ברכה, חיוב ברכה, כי לומדים קודם אכלה וקודם כל צריך לחלל את זה ואחר כך לאכול. וגם כתוב שדבר עתירה טעון שירה טעון חילול, שאין אומרים שירה, בדבר שאינו טעון שירה, אינו טעון, הוא טעון חילול. ולכן רק בקרם יש דין של רווי. אחר כך הרמ"א מלמדת שאין אומרים שירה על היין וכו'. והגמרא ממשיכה, הניחא הקושיה אינה קשה, למאן דתני למאן דאמר ששונה בכל המשניות שדנות בדין רווי נטע רווי, ודעתו שכל הפירות חייבים בדין רווי ולא ענבים בלבד. אם כן מיותר הילול אחד לרבות ברכה. הרי יש לנו שני הילולים. אז אם לומדים נטע רוואי, אז אין לנו את הדרשה שרק דבר הטעון שירה טעון חילול. אז מיותר אחד מההילולים להגיד לנו שחייבים לברך. אלא למען דתני, לכרם רוואי מייקל המאמר, למי ששנה בכל המשניות שדנות בדין רוואי, כרם רוואי ורק ענבים חייבים בדין רוואי, מייקל המאמר, מה הוא יתרץ על הקושיה? הרי הפסוק כבר תפוס לנו, שני הלימודים תפוסים. יש לנו לימוד אחד אחלה באדר אחלה, ויש לנו לימוד אחר שזה נוגע רק לכרם רוואי. רק כרם, רק בכרם יש דין רוואי. אז אם אתה לומד כרם רוואי, אז הלימוד השני זה רק בכרם יש רוואי. אז אם אתה לומד נטע רוואי, אז הלימוד השני לא נכון, ולכן אפשר ללמוד ברכה. אבל אם אתה לומד כרם רוואי, אז יש לנו שני לימודים, ואין מקום לימוד שיש ברכה. רש"י מסביר, חד תני כרם רוואי, בכל מקום שיש במשנה נטע רוואי, תני אי הוא כרם. שיש טענה שכל מקום שכתוב במשנה נטע רוואי, הוא לומד כרם. כי אין דין של נטע רוואי בכל הניטעים, בכל העצים. רק בכרם. יש דין של שנה רביעית שאוכלים בקדושה. יש קושיה מפורסמת של רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, שהוא הקשה, חד תני כרם רוואי, עיין סוטה מ"ג עמוד ב', רש"י דיבור המתחיל קלה, וצריך עיון גדול. עד כאן קושיית רבי עקיבא עגל. מה רש"י כותב שם? רבי עקיבא אומר נעיין שם. אז באמת נעיין שם. רש"י שם כותב, קל איתלו, הכל אומרים קרן, יש לפלוני משונה מכל הקרמים, ויודעים שהיא זקנה. לך הנה קד שתיים, דסבר לה, כמה דאמר במסכת ברכות, קרם רוואי תנן, שאין אורלה נוהגת בנטייה אחת, אלא בכרם שלם. אז מה כוונת קושייתו של רבי עקיבא איגר? אז בתשובותיו הוא מסביר שכוונתו בקושייה שמאיפה רש"י יודע להגיד דבר כזה לגבי עורלה. הרי אם כרם רוואי תנן, הכוונה שהדין של רוואי שייך רק בכרם. רש"י אומר שאין עורלה נוהגת בנטייה אחת אלא בכרם שלם. אבל איפה הוא מכניס את העניין הזה של אורלה? הרי הסוגיה שם, מה שרש"י רוצה לחדש על פי הסוגיה, שיש כרם רוואי, אין כרם רוואי בנטייה אחת, רק בכרם שלם. אז מאיפה רש"י מכניס פה שאין אורלה נוהגת בנטייה אחת אלא בכרם שלם? איך זה קשור לאורלה? נסביר קצת יותר. עכשיו בסוגיה כתוב, קיית רב דימי, אמר רב יוחנן משום רב אלעזר בן יעקב, ילדה, זאת אומרת נטייה, ילדה, צעירה, פחותה, שהיא פחותה בגובה, מטפח, חייבת בעורלה כל שנתיה, מדרבנן. למה? משום דמתחזיה כבת שתה. זה נראה כמו בת שנה, ונראה אדם כמו שהוא אוכל פירות עורלה. הוא מוסיפה גמרא, והני מילי שחייבת בעורלה, שתיים כנגד שתיים באחת יוצא זנב. שיש כאן שיעור הקטן של כרם, שתיים כנגד שתיים, וגם אחת יוצאת כמו זנב. אז מתי חייבת בעורלה? כשיש כרם. אבל כולי כרם, אם כל הכרם הוא נטיות כאלו, קלה איתלהו, איתלי, יש לו קול, ידוע הוא כמשונה, ואין חשד עורלה. יש רק חשד עורלה שזה חלק מהכרם. יש כאן שיעור קטן של כרם. אבל עם כל הכרם, בתוך הכרם שיש גם נטיות נורמליות, אבל עם כל הכרם זה ככה, קל להיטלו. כולם יודעים שזה משונה, ואין חשד לומר שזה אור לרשי, אומר, הכל אומרים כרם יש לפסונים משונה מכל הכרמים, ויודעים שהיא זקנה, כולם יודעים שיש כרם לפלוני, ויודעים שזה כבר זקנה, שזה כבר יותר משלוש שנים. וזה משונה שזה מאוד קטן. אז ממשיך רש"י, להכי נקת שתיים, למה כתוב שתיים? תסבר לה, כמנדי אמר במסכת ברכות, כרם רווי צנן, שכל הדין של רווי שייך רק בכרם, שאין אורלה נוהגת בנטייה אחת. אין אורלה בנטייה אחת, אלא בכרם שלם. אז שואל רבי עקיבא איגר, מה זה אין אורלה נוהגת בנטייה אחת, אלא בכרם שלם? תגיד לי, אין כרם רווי נוהגת בנטייה אחת, אלא בכרם שלם. למה אין אורלה נוהגת? בסוף הסוגיה שלנו, הגמרא מסיקה שיש באמת סברה, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. רש"י אומר, אלא סברה הוא דכיוון דנהנה צריך להודות למי שברא עם. וצריך להבין למה שינה רש"י מלשון הגמרא. הגמרא אומרת, אסור לא לאדם שיהנה מעולם הזה בלא ברכה. רש"י אומר, סברה הוא דכיוון דנהנה צריך להודות למי שברא עם. זה מאוד מעניין, נדייק. רש"י משנה מלשון הגמרא, ברגע כתוב אסור, רש"י אומר שצריך. מצווה חיובית, צריך להודות למי שברם. אז מכוח כל הקושיות נראה מבואר שבאמת יש לחקור חקירה גדולה בגדרי הברכות על הפירות. אם ביסודו כל פרי נחשב כאסור מצד עצמו, והברכה מוגדרת כדבר המתיר את הפרי לאכילה, או שבוודאי שכל הפירות ואוכלים של הבריאה הם בחזקת מותר לאדם, אלא שחל חובת הודעה לברך על הפרי, ונמצא שעיקר גדר הברכה הוא כמצווה חיובית של הודעה. ואם כתוב איסור, הכוונה זה אסור כי אתה מבטל את החיוב של הודעה, חיוב של הברכה. אז זה חקירה אחת שיש לנו, מה הגדר של ברכה? האם זה מתיר את כל מה שאסור או לא? בעצם זה מותר לנו, אבל יש חובה להודות. ויש חקירה נוספת בגדר האיסור של נדר רווי. אם ביסודו הוא איסור אכילה על הפירות, רק שנאמר בו אופן מיוחד של היתר אכילה בירושלים בשנה הרביעית, או לא, אולי הפירות של השנה הרביעית מותרים בעצם, ועיקר הגדל של פרשת רווי הוא מצוות אכילה שאוכלו או בירושלים או עדי פדיון כמו מסר שני. והאיסור האכילה הוא כתולדה מביטול האכילה כמצוותה. אז האם יש בעצם איסור אכילה על הפירות ויש היתר מיוחד אם אתה אוכל בירושלים או עדי פדיון או לא? בעצם הפירות מותרים, ויש מצוות אכילה לאכול את זה או בירושלים או על ידי פדיון. יש חקירה נוספת בעניין נדר רווי. אם האיסור בשנה הרביעית נמשך מאיסור אורלה, שהרי הפירות אסורים לגמרי בשלושת השנים הראשונות, אולי אחר כך בשנה הרביעית זה רק המשך, הם עדיין עומדים באיסורם, אם אתה מחוץ לירושלים הם עומדים באיסורם או לא, אולי זה איסור חדש שמתחדש בשנה הרביעית, וכל העניין של העולם מסתיים בסוף השנה השלישית. ונראה שרש"י לומד שהבא התליה, שאם דין רווי הוא המשך מדין אורלה, אז מסתבר שיסוד פרשת נדר רווי הוא גדר של איסור, שיש כאן איסור רווי הנמשך מאיסור אורלה, והאכילה בירושלים באה להתיר איסור זה. אבל אם מסתיים עניין האורלה בסוף השנה השלישית, שוב יש לנו לומר שיש פה פרשה מחודשת של נטר רווי שבאה לחדש מצוות האכילה או בירושלים או בשאר מקומות על ידי פדיון, והיא פרשה חיובית ביסודה ולא פרשה של איסור. והאיסור למי שאוכל מחוץ לירושלים הוא תולדה ממה שלא נעשה את האכילה כמצוותה. עכשיו אפשר לגשת לסוגיה וללמוד אותה כסדרה. שואלת הגמרא, מנעני מילי, מביאים את הברייתא שדורשת קודש הילולים לשם, ולמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאום כלום קודם שיברך. כלומר, רבי עקיבא מדייק ממה שהתורה משמיע לנו, חובת ברכה דווקא בפרשה של נטע רבעי ולא בפרשה של הודאה ושבח. מזה הוא מבין שבה כתוב לומר שנטע רבעי הוא דבר האסור ביסודו, ויש לו היתר רק על ידי אכילה בירושלים בקדושה. ומזה יוצא שכל פרי הוא בחזקת איסור, וחיוב זה של ברכת הפירות הוא בגדר של דבר המתיר. הרי אם זה בפרשה של נטע רבעי, ואנחנו יודעים שנטע רבעי הוא פרשה של איסור, אז גם כל עניין הברכה הוא עניין של איסור, להתיר איסור. ועכשיו מדוקדקת היטב לשון הממרה שלו, מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתאום. ביסודו הוא איסור לתאום כלל, בדומה לאורלה ורבעי, עד שהוא עושה את הפעולה מתירה את הפרי והאכילה. דוק ותמצא שכאן מפרש רשי, אחלה ועד הרחלה, תוציא את זה, תוציאו לחולין על ידי פדיון, אם באת לא אוכלו חוץ לירושלים. זאת אומרת, צריך פה את המתיר, צריך פה מתיר של מה? הוציאו לחולין על ידי פדיון, אם אתה בא לאוכלו לחוץ לירושלים. זה לא מצווה חיובית, זה מתירים פה את האיסור, יש פה מתיר. ובאמת מתפרש מאוד יפה בסדר הכתובים שנאמר, וערלתם אורלתו את פריה, 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאחר, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לשם, ובשנה החמישית אוכלו את כל את פריו. משמע שלא נגמר היתר אורלת הפירות עד השנה החמישית, והיתר אכילת הפירות בשנה הרביעית הוא רק על ידי קודש הילולים, ובלאו הכי הם עדיין עומדים ביסורם. אז לפי משמעות הכתובים, באמת רבעי בשנה הרביעית זה רק המשך של האיסור של אורלה. ועכשיו שהגענו עד פה, אפשר לומר עוד שבאמת כבר בתחילת הסוגיה הגמרא הבינה שזו דרכה של המשנה, שדין ברכת הפירות ביסודה הוא דין של מתיר. ולכן פתח התנא את המשנה בלשון, כיצד מברכים על הפירות? כלומר, אנחנו במצב של איסור ושואלים כיצד אפשר להתיר את הפירות לאכילה, הרי יש לנו פסוקים. והרלתם אורלתות פריה 3 שנים וכו' וכו'. יש פה איסור, יש פה מצב של איסור. אז איך מתירים את הפירות? כיצד אפשר להתיר את הפירות באכילה? ועל זה שואלת הגמרא, מנעני מילי, ומביאים דרשה של רבי עקיבא, שהוא תולה את יסוד איסור פירות ותרם על ידי ברכות ביסוד איסור נטע רבעי ותרו על ידי אכילה בירושלים, הבא תליא. כמו שיש צריך מתיר ברבעי, צריך גם באכילת הפירות. ומיושבת היטב קושתו של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר אמר שם מאיכי תיסי לרשי בסוטה, לומר שיש מאן דאמר שלא שייך איסור אורלה בלי כרם שלם. מה זה קשור לאורלה? אנחנו מדברים על רבעי. אבל לפי דברינו מבואר היטב שזהו יסוד ועיקר לכל תחילת הסוגיה, שמה זה רבעי? רבעי הוא איסור אכילה שהוא המשך של איסור אורלה. ולכן אם נאמר שצריך כרם שלם לפחות, 2 ו-2 וזנב, צריך כרם כדי שיהיה דין של כרם רבעי, אותו דבר נאמר בדין אורלה שכדי שיהיה איסור עורלה צריך כרם שלם, אבל לא עץ אחד, לא גפן אחד. אם יש גפן אחד אין עורלה, כי אין כרם רווי. אם אין כרם רווי אין עורלה, כי כרם רווי הוא רק המשך של עורלה, אז זה הולך ביחד, זה אותו גדר. אמנם כל זה בתחילת הסוגיה, אבל אחרי כל השקלא וטריא של הסוגיה מסתבר שלא כולם סוברים כמו רבי עקיבא ואדרבה, שמתוך הדרשות המקובלות לנו להלכה רואים שהם לא סוברים כמו רבי עקיבא. לכן מסיקה הגמרא ששאר התנאים לא סוברים כמו רבי עקיבא, ומאיפה לומדים את הדין של ברכה? מסברה ולא ממקרא, לא מהפסוק. בתוספות כותבו שיודעים סברה זו גם בתחילת הסוגיה, אבל לפי הפשט זה קשה לומר כך. קודם כל, אם זה סברה, למה צריכים להביא בכלל את הפסוק? ואם זו סברה, הגמרא ידעה את הסברה מיד בכלל הסוגיה, אז למה הגמרא לא הביא את הסברה מיד בכלל הסוגיה? ורבי עקיבא הרי בוודאי לא סובר את הסברה הזאת. היה, לא נראה שכל כך פשוט שהגמרא ידעה כבר מהסברה הזאת. ולכן מפרש רשי שסברה זו של אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה היא כנגד כל היסוד של ברכת הפירות באה להתיר. שהרי לא ייתכן לומר שיש סברה שכל הבריאה כולה היא בחזקת איסור. אז בתחילת הסוגיה השתדלנו לקיים משמעותה של המשנה ולפרש אותה לפי דעת רבי עקיבא, שאסור לאדם שיתום כלום עד שיברך, וזה נלמד מהפסוק אם דורשים להלכות ברכות מתוך הפסוק של נטר רווי, כמו שאמרנו. ומה שמסיקים שיש לסמוך על הסברה, היינו שאנחנו מפרשים את המשנה לפי העניין ולא לפי המשמעות, ומחדשים של ההלכה אנחנו פוסקים שהתנה של המשנה אינו סובר כמו רבי עקיבא, אלא שיסוד מחייב של הלכות ברכות הוא מצווה חיובית של הודעה. לא לומדים את זה מנטר רווי מאיסור, אנחנו הבנו ברבי עקיבא שנטר רווי זה איסור, זה המשך של עורלה, וגם ברכה זה שכל הבריאה אסורה. אנחנו עכשיו באים לומר לו שזה רק מצווה חיובית של הודעה, שאדם הלוקח הנאה מן העולם הזה צריך לראות את מעלתו וטובו של העולם, וזה מחייב אותו להודות למי שברא את העולם. וזהו שכתב רשי, לא בלשון איסור, אלא שכיוון שנהנה, צריך להודות למי שברא. שאין הברכה באה להתיר את ההנאה שהיא אסורה מלכתחילה, לא. הנאה מותרת מצד עצמה. אלא שכיוון שנהנה, צריך להודות. ההנאה היא היוצרת התחיוב של הודעה, ואם לא מודים, אם מבטלים את זה, אז יש איסור. אבל האיסור רק תולדה של המצווה החיובית של להודות. וזה גם מבאר את הרש"י המפורסם בהמשך הסוגיה, שאדם שלא מברך גוזר לקדוש ברוך הוא. אז יש מבינים שהוא גוזר לקדוש ברוך הוא את הפרי. אז אם נבין באמת שכל הבריאה אסורה, אז אם אדם לא בירך ואכל, הוא באמת גזל את הפרי. אבל אם נבין, כמו שאנחנו עכשיו מבינים ברש"י, שבאמת לא כל הבריאה אסורה, אלא הבריאה הנאה מצד עצמה מותרת. אלא מהי? יש מצווה חיובית להודות. אז רש"י שם מבאר מה זה גוזל הקדוש ברוך הוא. הוא גוזל את הברכה, כי יש מצווה חיובית להודות, ואם אדם לא מודה אז הוא גזל את הברכה. במאמר מוסגר זה קצת קשה, כי כתוב בגמרא שכתוב שהשמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם, כאן קודם ברכה קם לאחר ברכה. אז משמעות הפשוטה שקודם ברכה זה באמת לשם ואסור ליהנות, אחרי ברכה זה שלך. טוב, זה כבר דנים. לכן במשנתנו רש"י מפרש שזה שאמר רבי יהודה בורא מיני דשאים, היינו דבי הכר ברכה לכל מין ומין, והוא לא מביא את מה שכתוב בגמרא. למה? תאמו שרש"י בא לפרש את שיטת רבי יהודה לפי תחילת הסוגיה, שברכת הפירות היא פעולה של מתיר, ולפי הנחה זו הרי מפרש של רבי יהודה יש כאן חיסרון במתיר, כיוון שאינו ניכר על איזה מין הוא מברך, ואז אינו יכול להתיר ממיוחד זה. אז בתחילת הסוגיה שאנחנו מבינים שצריך מתיר, אם אין הכר אין מתיר. אבל לפי המסקנה שאנחנו נוקטים שגדר ברכת הפירות הוא חיוב עשה של הודעה ולא עניין של איסור והתר, אפשר לפרש שהטעם של רבי יהודה הוא מפני שראוי להודות על המין הפרטי. עכשיו אנחנו שוב, אנחנו בהמשך הסוגיה, שינינו כיוון ואמרנו שבאמת זה לא במדין איסור, אלא יש חובת הודעה, ולכן אפשר לפרש ברבי יהודה שזה דין בהלכות ברכות, שצריך להוסיף שבח בהתפעלות לברך כל מין ומין מעין ברכותיו ברוך השם יום יום. זה פסוק הנאמר דרכי הודעה להשם, זה לא פרשה של איסורים. אני חושב שאנחנו בפרשה של הודעה להשם, אנחנו צריכים לברך ולהודות להשם יום יום, תן לו מעין ברכותיו, מצווה חיובית. ונמצא שהפירוש של רש"י מכוון ומדוקדק מאוד, שבתחילת הסוגיה רש"י למד שזה משמעות לשון המשנה והסוגיה, תחילת הגמרא שצריך מתיר, וזה כל היסוד שלומדים מנטר רווי, שזה פרשה של איסורים. ולכן הברכה שלומדים מפרשה של נטר רווי היא בגדר מתיר, ומסקנת הסוגיה הודלוק רבי עקיבא שהתנא של המשנה למד שברכת הפירות היא גדר של הודעה להנאה, וזה כמו מצוות עשה וזה לא מתיר, זה דבר חיובי, מצווה חיובית להודות. נו, הדברים היו נפלאים מאוד, זכינו להרבה תובנות בסוגיה זו, ויסודות בהלכות לוואי וברכות, ורצון שנזכה תמיד להמשיך הלאה ללמוד מתוך עיון מדוקדק בגמרא ומפרשה, ומתוך שמחה וטוב לבב. שלום שלום אהוביי ידידיי מוריי.